טוב, פרק חדש בלעני הנוער, ואני תוך כדי שאני מדבר, אני חושב אם יצא לי בכל הכמעט 80 פרקים, לארח מישהו או מישהי שעובד בטינק. אני לא זוכר האמת, האם היה פה עובד או עובדת טינק שבא וישב על הכיסא של האורח. אז היום יש לי אורחת, והיא גם עובדת בטינק, אז גילוי נאות, את עובדת בטינק, ואת מנהלת פה את כל תחום המשפיענים. היי אגר, מה נשמע?
היי עניב.
מה שלומך? עכשיו תסבירי שנייה מה זה התפקיד הזה, כי הרבה אנשים שומעים לא בדיוק יודעים שיש כזה תפקיד, אלא אם כן אתה מה התעשייה, אתה מבין שכבר בשנים האחרונות נולדת כזה תפקיד, מישהו שמנהל תחום משפיענים במשרדי פרסום. ואת פה היום כי אני, האמת שהגעתי לאיזשהו רגע שיש לי המון המון שאלות על עולם המשפיענים. כאילו זה נראה שמאז ומתמיד היה פה תחום המשפיענים, ומשפיענים הוא חלק מקמפיינים, אבל זה ממש לא ככה. כלומר, התעשייה הזו של משפיענים והכסף הגדול הזה, היא של העשור האחרון, קצת פחות. בעצם הרשתות החברתיות הולידו את המשפיענים, שהיום זה לגמרי שוק שמגלגל הרבה מאוד כסף, ואני קצת רוצה להבין לאן זה הולך. כי אני מרגיש שאנחנו נמצאים באיזשהו רגע, שהוא קצת שונה מרגע מלפני שנה, או רגע מלפני שנתיים, אז אני מת להיכנס ככה לראש שלך, ולהבין איך את עובדת, ואיך בכלל יודעים מי משפיע היום, ומי עושה את העבודה, ואיך בוחרים אותם בקמפיינים, כי בסוף הפודקאסט מדבר על להניע נוער, ואני חושב שאת נמצאת באחד התפקידים הכי חשובים. את בוחרת משפיען או משפיענית לקמפיין, ובסוף מהר מאוד נבין אם הבחירה שלך הייתה טובה או לא. האם הם הצליחו להניע נוער לקמפיין או לא? האם הצליחו להניע את הבני נוער להוריד אפליקציה? האם הצליחו להעלות סרטון? האם בסוף המשפיענים האלו הם לא רק חבר'ה שמייצרים תוכן נחמד כזה? האם הם הצליחו להניע? זה אולי שאלת השאלות. אז קודם כל תספרי על עצמך קצת. מה, מי, מו, מה שלומך?
אז אני אגר, אני מתל אביב, אני בת 22.
וואו, שזה כבר כאילו גיל מאוד מאוד צעיר, כלומר אני יוצא, אני יודע שבת 22, אבל זה מאוד צעיר, לא?
זה מאוד צעיר, אני התחלתי את הדרך שלי די מוקדם, אבל אני גם חושבת שדווקא בעולם של המשפיענים, בעצם זה שאני צעירה, בעצם זה שאני אפילו קצת נושקת לעולם הזה של בני הנוער, אני לא מאוד רחוקה משם, אני עד לא מזמן ממש הייתי בתיכון. אני חושבת שהחיבור הזה בעצם גורם לי הרבה יותר, אני הצרכן, אני ממש מבינה מי רואה את התכנים, ומה, איזה כל משפיען לאיזה סוג של קהל הוא מדבר, ואם זה מישהו שיצליח למכור לי, או מישהו שיצליח לשפר לי תדמית של מותג.
או רק להצחיק אותי.
רק להצחיק אותי.
כאילו, היום שאת יושבת, אני מכניס אותנו לעולמות שלנו פה, שאת יושבת בישיבות, וכאילו, את גם על התקן הזה, כלומר, את לא רק מנהלת משפיענים, את גם מה שנקרא, באה תמיד, ואתם נכון צוחקים, כאילו, את הזומרית בחדר, כלומר, בניגוד, וקל לך להגיד על אחרים שהם בומרים, להגיד, חברים, אני שנייה רוצה להגיד לכם איך זה מהזווית שלי. כלומר, יש לך דאבל תפקיד.
לגמרי. אני מאוד מרגישה שהדור הזה של דור הזד, אנחנו רואים דברים אחרת. הפרסומות שהיו פעם בטלוויזיה, והפרסומות, גם הפרסומות שהיום בטלוויזיה, הן מדברות לקהל אחר, אתם רוצים לדבר לדור הזד, דברו איתנו בטיקטוק, דברו איתנו באינסטגרם, גם אני, הפרסומות שבטיקטוק יותר עובדות עליי מאשר הפרסומות שבטלוויזיה.
היה פה איזו ארוחת צהריים שבדיוק היה חבר ליום האישה, את הפוזינה, שעשו, כאילו, הסתכלו על פרסומות של תפוזינה, פרסומות המאוד זכורות, ושפטו את זה היום בעיניים, ואז ישבת ואמרת, אני בכלל לא מכירה את הפרסומות של תפוזינה. ואלו רגעים שפתאום אני אומר, וואו, כאילו,
כן.
עבר זמן, ויש פה דור חדש שלא מכיר. לא יודע מה זה.
שמדברים על פרסומות בטלוויזיה, פרסומת שזכורה לך מאוד בטלוויזיה. אתה שואל אותי היום, יש לי איזה פרסומת בטלוויזיה שאני זוכרת?
יש לך פרסומת בטלוויזיה שאת זוכרת?
אני זוכרת את ישראל מתייבשת.
לא יאמן. למה את זוכרת את זה? לא יאמן שזה הפרסומת
שאת זוכרת. משהו נורא דיסטרבינג כזה. זה אני זוכרת. אבל מעבר לזה,
מה, עכשיו, בשבוע האחרון, את עובדת במשרד פרסום, יש ברייק פרסומות. איזה פרסומת את זוכרת?
לא יכול להיות שאת לא זוכרת אותי.
מה?
פרסומת טלוויזיה? פרסומת טלוויזיה, וואי, אני בקושי רואה טלוויזיה. גם אם אני רואה טלוויזיה, אני רואה נטפליקס, אני רואה...
או אפילו את לא רואה את הפרסומות.
הפרסומות האלה לא מגיעות אליי. אני לא רואה.
פרסומות אונליין, כאילו פרסומות ברשת.
פרסומות ברשת, אני...
את זוכרת?
בטח.
מה למשל?
אני זוכרת, אם זה עכשיו קמפיין של בנק הפועלים, שעשו שם משהו נורא עלילתי ומגניב ומצחיק.
שהיה הסדרה הזאת.
כן. אז אני ממש זוכרת את זה. אני זוכרת מן הסתם קמפיינים שאני עשיתי.
מה למשל? שאת זוכרת, אומרת, וואי, זה קמפיין שאני גאה בו.
מה קמפיין? קודם כל, כל הקמפיינים של מנה חמה.
את גאה בהם?
מאוד גאה בהם, מאוד אוהבת אותם.
עם ה-AI שבאו משפיענים, וכאילו ה-AI...
לגמרי, פרסומות טובות, כיפיות. בסוף, בעיניי, פרסומת מוצלחת בעולם של הדיגיטל, בעולם של הטיקטוק, של האינסטגרם, זה פרסומת ש... שהיא תוכן טוב, שכיף לי לראות. כן. בסוף, אם אתה תיקח תוכן טוב, ולא תקדם אותו, ולא תעשה איתו כלום, ותריץ אותו אורגנית, כנראה זה יעבוד. כן. אבל אם תיקח תוכן לא טוב, ותקדם אותו, זה לא משנה.
לא משנה. הם רואים את זה ישר.
הוא לא יהיה טוב.
אבל הפרסומות הרבה פעמים רוצות לעשות מעבר לתוכן טוב. למשל, את זוכרת מתי פעם אחרונה קנית מוצר, או רת קופון, השתמש, כתוצאה ממשפיען או משפיענית?
כן, אני זוכרת. אמנם מהרגע שהתחלתי לעבוד בזה, אז כל הפרספקטיבה שלי קצת השתנתה.
כי את מכירה את המאחורי הקלעים?
כן, אני מכירה את המאחורי הקלעים, אז אני פחות כזה, כל דבר שמוכרים לי, אני
ישר רצה
וקונה, כן.
אז מה כן, למרות המעטה של הצינות, מה כן?
אני חושבת שמשפיענים טובים, זה משפיענים שיוצרים איזשהו אמון עם הקהל שלהם, ואני יכולה להגיד את זה גם מהצד שלי, שאני מדברת עם הרבה משפיענים, יש פלח מאוד קטן, שאני אומרת להם, אני רוצה שתעשו לי קמפיין עכשיו לקרם פנים הזה, סתם. והרוב יגידו לי, מהמם, זה המחיר, תשלחי לי את המוצר, נעשה לך סרטון. אבל יהיו את המעט האלה שיגידו לי, שלחי לי את המוצר, אני אבדוק אותו. אם אני באמת אוהב אותו ומתחבר אליו ומאמין שזה מוצר טוב, אז אני אעשה את הקמפיין.
לילות, אותם את יותר מעריכה.
אותם אני הכי מעריכה.
כלומר, אלו שכולם רוצים לעבוד איתך, כי בסוף יש לך, את יושבת על צומת מאוד חשוב, כאילו בסוף תובעת עם הרבה משפיענים והם רוצים פרנסה. את אומרת, הם מצד אחד נורא רוצים לרצות אותך ולהגיד, כן, בטח, אני אעשה את הקמפיין וזה, מצד שני, את אומרת, אלו שמקשים עלייך, כעל פניו, וואלה, למי שכוח לשלוח את המוצר למשפיענים? כאילו, הם עושים לך כאב ראש.
הם עושים לי עבודה קשה.
ברור.
אני אומרת, אתם לא רוצים, אני אתקדם.
מה מה לשלוח את המוצר?
אם יוצא לי סיטואציה שאני רוצה כמה משפיענים לקמפיין, מי שעולה ראשון, מעדיפה, אני
אוכל... חיים קלים.
מי שעושה לי חיים קלים, זה לגמרי, בהרבה מהמקרים, זה קונה אותי. אבל כשמישהו באמת רוצה לבדוק את המוצר, ובאמת רוצה להגיד לי שהוא ממליץ, ולא סתם בשביל הכסף, כי הוא ממליץ, כי הוא באמת, האמון של העוקבים שלו חשוב לו, והוא לא רוצה להמליץ על מוצר לא טוב, ובסוף הם מסתכלים על הדרך שלהם ברשת כמשהו ארוך, הם לא מסתכלים על זה ש... טוב, אז עכשיו אני אכניס פה כמה אלפי שקלים, נסגור את הפינה הזאת, ואחרי זה נתקדם. יכול להיות שבסוף הכמה אלפי שקלים האלה שהם לקחו על קמפיין של מוצר שהם לא מאמינים בו, קהל שלהם יגיד, אם הוא מוכר לי עכשיו מוצר,
זה רעתם. דרך אגב, יש כאלו קמפיינים שאת פונה למשפיענים, ואת יודעת שהקמפיין יעשה להם בסוף נזק? את יודעת שאם את היית סוכן שלהם, היית אומרת לא, אבל הם זרמו איתך, ואת יודעת שיעשה להם נזק?
לפעמים.
לפעמים, אה?
כן.
כאילו את רואה את זה.
אני רואה את זה.
כן, קטע. ואיפה הסוכן בתמונה? את מרגישה בך את הסוכנים? הסוכנים היום הם חשובים.
יש הרבה, בכל העולם של הסוכנים, יש המון דרכים שונות של התנהלות. יש כאלה שמדברים איתי, סוגרים איתי את התקציב, לא יותר מדי מתעמקים בבריף, או בקריאיטיב, או במה המוצר, או בכזה. נותנים לי, זה המחיר שלו לטיק טוק, זה המחיר שלו לטיק טוק.
הוא מתווך.
כן, הוא מתווך. יש סוכנים שמאוד נכנסים לתוכן.
עוד לפני שהמשפיען מקבל את זה, כאילו, מה שנכנסים?
שהם יכולים להפיל את זה ברמתם.
יכול להיות שהמשפיען לא יודע בכלל.
יכול להיות שהוא לא יודע בכלל. כי הם עושים איתם איזושהי דרך, הם עושים איתם איזושהי אסטרטגיה, של להבין, לא לקחת כל קמפיין. יש לך פה, בסוף שאתה ברשת, אתה רוצה להצליח לאורך זמן, כי זה הכי קל להצליח לחודשיים, לעשות איזשהו הייפ, כולם עפים עליך, יש לך מלא צפיות, ובסוף זה צומח. אתה רוצה להיות עקבי, אתה רוצה שהתוכן שלך יהיה טוב, אתה לא רוצה להתמסחר מדי, אתה רוצה לעשות פרסומת שקשורה אליך, אתה לא רוצה, יש המון משפיענים שהם נורא נישתיים, אתה תיקח משפיען שמתעסק בעולם האופנה, ותגיד לו, בוא תפרסם לי משקה, זה לא דווקא קשור.
זה גם התפקיד שלך, גם של הסוכן וגם של המשפיען בסוכן. נחזור שנייה לתפקיד, את בת 22, כאילו על פניו, תיארת לעצמך מתישהו בחיים, שזה יהיה התפקיד שתעשי עכשיו, כאילו... כאילו איך בכלל מגיעים לזה? כלומר, יש כאלו שלומדים, למשל, שלומדים תקשורת ובאים לפה לעבוד, לומדים, אבל איך, האם נדרש איזשהו רקע? האם את חושבת שקיבלנו אותך התפקיד, אמרת, אני מבינה, למה קיבלו אותי? כלומר, יש לי כישורים כאלו ואחרים. היום, דרך אגב, שאני מכיר אותי, אני יודע מה הכישורים שלך, אבל אז...
גם שאני הגעתי לפה, אני לא ממש...
למה בכלל באת להתמיין לתפקיד כזה?
אני, החלום שלי מגיל צעיר היה לעבוד במשרד פרסום. תמיד התחום הזה משך אותי, יש לי דוד שעבד בפרסום שנים, ותמיד כאילו אמרתי, אני אגדל ואני אעבוד במשרד פרסום. אחרי שחלום הביטחון התנפץ, חשבתי שאני בכלל אהיה במשרד הביטחון.
מה אתה אומר? זה לא תדע לי.
ובעצם היה, עברתי לתל אביב, עבדתי קצת בלילה, בברים, כשהבנתי שדי, אני רוצה להתחיל לעבוד בעבודה שאני אוהבת, ושמספקת אותי, ושבא לי לקום בבוקר ולעבוד, ולעשות את הדברים שאני באמת אוהבת, אז ישר עזבתי את העבודה הקודמת שלי, אמרתי, אני עכשיו מבחינתי אהיה מובטלת, לא אכפת לי, עד שאני לא אמצא את המקום שאני רוצה לעבוד בו, ומה שנכון לי, ושאני באמת רוצה להשקיע בו, מבחינתי לא לעבוד.
זה גם מאפיין הדור הזה, תיאת, הם הולכים בפשן, הם יהיו במקום שטוב להם, הם לא כמו ההורים שלנו, 30 שנה.
נכון, ואגב, גם לפני שהגעתי לטינק, היו כבר משרדים אחרים שקיבלו אותי, אבל לא הרגשתי שם שהיה תפקיד בדיוק יושב עליי,
ומעניין אותי. תכניס אותנו לחב סתם, זה לא הנושא של הפרק, אבל למיונים של חבר'ה צעירים, מה זאת אומרת לא יושב? מי את? את בחורה צעירה, כרגע את בכלל לילה עובדת, מה... מי עד שתעשי בכלל את הזה?
זה תפקיד שהציעו לי לנהל, לעשות ניהול לקוח של לקוחות מסוימים בתוך משרד
פרסום. תגידי כן, תפקיד ראשון בעבודה, תגידי כן.
חשבתי, בהתחלה אמרתי כן, אני כל דבר שיכניס אותי בדלת אני אעשה.
נו.
אבל זה לא משך אותי, זה לא עשה לי את זה, ובסוף אמא שלי, שהיא ממש לא דור הזד, בסוף באה ואמרה לי, אגר, את לא רעבה ללחם, אל תקחי כל דבר שמציעים לך, תחכי, יבוא לך הדבר המדויק. וקראתי על כל המשרדי פרסום, וראיתי מה כל אחד עושה, ואיזה נישה כל אחד מתעסק, ומי עושה טלוויזיה, ומי עושה דיגיטל, ומי עושה ככה, וממש חקרתי את התחום הזה, ובעצם שבשיחה הראשונה שלי פה עם אלכס, לגבי עבודה בטינק, אז הוא אמר לי, תשמעי, אנחנו מגייסים שני תפקידים, אחד זה ניהול סושיאל, והשני זה ניהול משפיענים, מה יותר מושך אותך? ובלי לחשוב כל כך, בלי סתם, בשיחת טלפון ראשונה, אמרתי לו, לא יודעת, נראה לי משפיענים.
כלומר, זה לא איזשהו משהו שטוב, כי היו כאלו שבאים ואומרים, הם נורא אוהבים סלבים, אבל זה לא המקרה שלך. נורא אוהבים וזה, וחושבים שלעבוד עם משפיענים, זה לעבוד באור הזרקורים, ולהצטלם איתם והכל כאילו, אבל פה זה לא המקרה, רציתי לעבוד במשרד פרסום, באת.
הסיבה שזה משך אותי, תחום הזה של המשפיענים, זה כי אני מאוד, עוד לפני זה, אני אמרתי, אני רוצה עבודה שתשלב לי, גם עבודה יצירתית ומחשבה ולאתגר את עצמי, וגם עבודה עם אנשים. ורציתי את השילוב הזה של עבודה עם אנשים ועבודה יצירתית, והרגישתי שזה בדיוק השילוב של שני הדברים שאני מחפשת.
אבל יש עוד משהו בתפקיד הזה. כלומר, אם עכשיו היינו צריכים לגייס מנהל או מנהלת משפיענים, מה הדבר הכי חשוב שהיית מחפשת למי שהולך לקחת תפקיד הזה?
קריזמה.
קריזמה? כן. באמת, צריך קריזמטי כדי מה? להצליח להניע את אותם משפיענים? אולי זה הדבר הכי קשה להניע ולגרום להם לעשות בסוף הזה.
בסוף אפשר ללמד הכל.
כן.
אני חושבת שעכשיו תביא בן אדם, ואז אני אדע ללמד אותו, להכיר לו את המשפיענים, ולהכיר לו את הסוכנויות, ולהראות לו את העמודים שלהם בטיק טוק, ולספר לו קריאה.
אבל אם אין לו את הקריזמה.
אבל אם אין לו את הקריזמה, בסוף הכל נשמע ורוד, וזה כיף, ולעבוד עם משפיענים, והפקות, וים הצילום, וקמפיינים, אבל בסוף. אתה צריך לעמוד מול הסוכנים, אתה צריך לעמוד מול המשפיענים.
שהם אנשים חזקים.
הם אנשים חזקים.
מאוד.
הם לא תמיד אנשים קלים, ובן אדם שאין לו את הביצים האלה לבוא ולדבר, ולבוא ואם זה להתמקח על מחירים, אם זה להתמקח על כן לעלות פה, לא לעלות פה, זה המון המון התמקחויות. זה בסוף איזשהו תפקיד שהוא באיזשהו מקום קצת מחירתי.
אני גם הייתי מוסיף לקריזמה גם קשרים, וזה למדתי דרך העבודה ביחד. זאת אומרת, עוד מעט שנה פה, אבל בסוף יש משהו שהוא מאוד מאוד מבוסס על קשרים, על קשרים בין אישיים, נכון זה קריזמה, אבל גם בסוף ההיכרות הבין אישית, תיאת, בסוף מדובר באנשים, גם המשפיענים, אני יודע שיש להם הרבה חוסר ביטחון, הרבה פעמים נראה לך שהם קשוחים או משהו, אבל בסוף זה יושב על איזשהו פחד, תיאת, אני מדבר פה, יושבים בכיסא הזה הרבה משפיענים, שאומרים, לא לקחנו את הקמפיין, ואני הייתי בטוח שהם סירבו, כי אולי בגלל הכז, כי הם פחדו. הם פחדו שהם לא יעשו זה טוב, הם פחדו שזה הקהל לא ירצה, כלומר, יש שם המון פסיכולוגיה. והקשרים האלו והקשר הבין אישי הוא מאוד מאוד חשוב במקרה הזה.
מאוד מאוד חשוב. ואני חושבת שלצד קריזמה, אני יכולה גם להגיד, אני יכולה להחליף את המילה קריזמה ביכולות בין אישיות של שיח עם אנשים, של לדעת לדבר עם האנשים, לדעת ולבוא ולעשות בדיוק את השילוב של קשר שהוא חברי ומכבד, והכי כאילו לעבוד ב... אני מאוד דוגלת בכל מי שאני עובדת איתו, אני עובדת איתו הכי בכיף ובאווירה טובה, והמון אנשים שהכרתי דרך התפקיד, שהגעתי לטינק והכרתי אותם דרך זה שעשינו קמפיין ביחד, או שהם סוכנים ואני מדברת מולם, חלקם כבר נהיו חברים מאוד טובים שלי, שאני נפגש איתם בסופי שבוע ובערבים, וזה כבר נהיה קשר שהוא חברי. ודווקא...
בעיניי זה מה שהם.
והאנשים האלה, בסוף שהם חברים שלי, ושאנחנו מכירים אחד את השנייה, הכי קל לנו לעבוד ביחד.
בוא נדבר על הכסף. כי יש שם המון כסף, ובסוף את סוגרת חוזים, את בחורה בת 22, ואת רואה את הכספים, את חושבת שהכסף הגדול, סתם, לשלם עכשיו 20,000 שקל לסטורי, 30,000 שקל לטיק טוק, זה נראה לך הגיוני? אני שואל באמת, האם הסכומים האלו, זה נראה לך הגיוני?
זה לא נראה לי הגיוני, אם אתה שואל אותי ברמת, להסתכל רגע על העולם, ועל מסכורות של אנשים.
מושבת זה למסכורות. אנשים עובדים חודש בשביל סטורי שמשפיענית מעלה. יש פה איזה חוסר פרופורציה.
זה חוסר פרופורציה מוחלט, אבל זה השוק.
זאת אומרת, זה השוק. הוא קובע את הכללים.
זה השוק, ואם אנחנו נחליט שהשוק הזה לא מתאים לנו, ואם אני אגיד, לא, זה לא הגיוני לשלם 30,000 שקל, אז אף אחד לא יעבוד איתי. בסוף...
כלומר, השוק יותר חזק.
אם אני עכשיו לקוח מסוים משלם למשפיעני 30,000 שקל לסטורי, למה שהיא תסכים לי לסטורי אם אני מציעה לה 2,000 שקל? היא לא תסכים, כי היא יכולה לעשות סטורי אחר.
השוק הזה רק ילך ואת חושבת שהמחירים יעלו, או שמתישהו יתאזן? כמו מחירי דירות, דירות למשל. ומתישהו זה יתאזן? מתישהו השוק יגיד, חבר'ה, בואו, זה לא הגיוני.
אני חושבת שתמיד השוק יהיה בעלייה ויריד.
תמיד יהיה בעלייה ויריד.
וזה גם לא מדובר פה במחירון קבוע. זה לא שעכשיו יש משפיענית, שולחת לי מחירון, זה המחירים, זה סטורי, זה ככה. יש פה המון משתנים. בסוף, שאני מסתכלת על המחיר של המשפיענים, אני מסתכלת בשני אספקטים. אני מסתכלת אחד באספקט של עבודה. בסוף הם אנשים שעובדים, זה העבודה שלהם. אם זה לצלם ולערוב.
מה נדרש מהם?
מה נדרש מהם פיזית לעשות? הם צריכים להגיע למקום מסוים, לא צריכים להגיע, הם מצלמים בבית, הם עורכים את זה, אנחנו עורכים את זה. בסוף, אני מסתכלת באספקט של עבודה, ובאספקט של מדיה. ובסוף, אני גם משלמת על המדיה, לפי החשיפה.
כוח. שבסוף זה דבר שאמת, כמו שלעלות בטלוויזיה, עולה מלא מלא כסף, זאת אומרת, בסוף אני משלמת על מדיה.
כן.
שאלת השאלות בסוף. את החב, ואנחנו מדברים פה, כמו שאמרתי, על היכולת להניע. ויש לך היום, דרך אגב, הטיק טוק הביא לעומס אדיר ביוצרי תוכן ומשפיענים. כלומר, זה לא היה ככה. היוטיוברים, נגיד, פתאום הטיק טוק כל יום, אנחנו פה במשרד צוחקים שיש כוכב רשת חדש. כלומר, זה כבר איזשהו אתגר מאוד גדול בשבילך, להכיר בכלל, להישאר מעודכנת. ובסוף להסתכל על רשימה כמעט אינסופית של משפיענים, לקראת כל קמפיין, ואת צריכה להחליט מי יעשה את העבודה הכי טובה. שמבחינתי, כמי שמנהל פה את העסק, העבודה הכי טובה זה מי שמצליח להניע. הוא יכול לעמוד בזמנים, ולייצר, ואני אסתכל על התוכן, והתוכן יהיה מאמן, ותגידי, וואו, אבל איזה עריכה. אבל אם הוא לא יצליח להניע את הקהל שלו, כי בסוף אנחנו פה בעסקי ההשפעה, אנחנו עושים פה קמפיינים, אנחנו רוצים להניע אותם. איך את מסתכלת על הרשימה ובוחרת מי המנוע, מי הטלנט, מי המשפיען שיצליח באמת להשפיע, שיצליח להזיז דברים?
בסוף, מבחינתי, זה מאוד 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 תלוי במוצר של איזה מותג אנחנו כרגע בקמפיין, כי יכול להיות שמישהו אחד יצליח להניע אותך
לקנות כרטיס אשראי, אבל לא לקנות מילקי.
אבל אם הוא יפרסם לך משקה, אז אף אחד לא יקשיב לו.
השלב הראשון הוא להתאים את המשפיען למוצר.
לגמרי.
ואז התאם את המשפיען, איך את יודעת שהמשפיען הזה יעשה עבודה טובה? אם?
קודם כל אני מסתכלת על הנתונים, אני יודעת להבין מתוך עמוד טיק טוק, אני יכולה לראות את הצפיות, אני יכולה לראות את התגובות, אני יכולה לראות את האחוז מעורבות של הקהל של הבן...
זה לא רק העוקבים.
זה לא רק העוקבים. בדרך כלל, כמות העוקבים מעניינת אותי פחות מכמות הצפיות.
מה הכי מעניין אותך?
הכי מעניין אותי?
כן. מכל הנתונים שאתה יכולה להציג.
מעורבות.
שזה כולל תגובות,
שיתופים. תגובות, שיתופים, שמירות, לייקים. לראות בסוף, זה שבן אדם צפה, זה שבן אדם צפה בתוכן, זה לא אומר שהוא אהב את התוכן. נכון. יש אלגוריתם, וכשאתה פותח את הטיק טוק, כל סרטון שאתה רואה, התחברת אליו? חלק מה, אתה יכול גם לגלול שעות בטיק טוק ולראות רק תוכן שאתה לא מתחבר אליו. בסוף, בשביל, אני מודדת מה זה אומר שהקהל אוהב את הבן אדם, שהוא מעורב עם המשפיען. זה בסוף אם הם עושים לייקים, הם שולחים לחברים שלהם, אם הם שומרים את הסרטון כי הם רוצים אחרי זה להראות אותו, או שהם רוצים לקחת ממנו השראה לסרטון אצלם, כל דבר כזה או אחר. ובסוף המעורבות של הקהל שלהם הרבה יותר אכפת לי מאשר אם יש להם מלא מלא צפיות או עוקבים.
כאילו יש לך איזה ציון משוקלל שאת היום מסתכלת על משפיען, יש לך איזה ציון משוקלל כבר בראש שכולל את כל הדברים האלו, ואת יודעת מה הציון שלו, יש כאלו שיש להם ציון גבוה וכאלו ציון נמוך, סוג של.
זה לאו דווקא בציון גבוה וציון נמוך, אני גם מחלקת את זה אצלי לקהלים.
להתאמה.
כן, יכול להיות שמישהו, אם אתה מדבר איתי על קמפיין לטיפוח, אז יכול להיות שהוא יהיה מדורג אצלי בטופ הכי מתאימים לטיפוח. הוא ידע להניע אנשים, לקנות כל מוצר שהוא ימליץ עליו, אבל אם הוא ידבר איתי על אוכל, אז הוא יהיה מדורג יחסית נמוך, כי לאו דווקא הוא יגרום לכולם עכשיו להכין את המתכון שהוא ימליץ עליו.
דיברנו על התמה, דיברנו על סוג של engagement, ואני רוצה להעלות עוד נושא, כי בסוף יש פה את העניין של העבודה, והקשר הבין אישי. יש משפיענים שנורא קל לעבוד, את יכולה לסמוך עליהם, שהם יעבירו אותה, את הסרטון בזמן, שהם יהיו איתך, את תרגישי שהם איתך בקמפיין. יש כאלו שלא. זה פקטור? כלומר, היה לך ניסיון לא טוב עם משפיען, האם זה אומר שלא תעבדי איתו יותר, האם יש לך בכלל את השיקול הזה גם?
לגמרי. זה שיקול שהוא לא פחות מצפיות ומעורבויות, זה שיקול שהוא מאוד, הוא מאוד דומיננטי. בסוף, אם הייתה לי חוויה לא טובה ממישהו בקמפיין, בין אם זה הוא לא היה זמין אליי, או שהוא לא עשה את התיקונים שביקשתי ממנו, או שהוא רק התנגח איתי ולא הסכים לזרום, בסוף חשוב להבין, הרבה פעמים משפיענים הם חיים באיזשהו עולם של התוכן שלי הוא האומנות שלי, אני יודע מה טוב, את לא יודעת, ובסוף אני בעד לעשות את זה כמה שיותר בשפה שלהם, ושהם יגידו, ושהם יהיו מעורבים, אבל בסוף יש כאלה שפשוט לא מוכנים לקבל את הדגשים שלנו, ובסוף יש פה לקוח שמשלם כסף. אם אני רוצה לראות את התוכן שלך, בלי שתערב לי את המוצר, ובלי שתמכור לי את מה שאני רוצה שתמכור, אז אני לא אקח אותך לקמפיין, אני אמשיך לראות את התוכן שלך, התוכן שלך לא עולה לי כסף, אבל אני בסוף רוצה לקחת אותך, זה עבודה לכל דבר.
כלומר, היה לנו מקרה עם איזשהו יוצר תוכן גיימר מאוד גדול, שפעמיים הבריז מקמפיין. האם לא נעבוד איתו יותר? הלקוחות רוצים אותו, והוא מצוין בתוכן שהוא עושה. האם זה עכשיו, האם בכלל יש בעולם הזה סוג של נקודות שחורות? דרך אגב, וביניכם, בסוכנים שאתם אומרים, חבר'ה, שימו לב, הוא מבריז מקמפיינים, שימו לב, הוא לא מספק את העבודה.
לגמרי.
שזה סופר חשוב.
אם דבר כזה קורה, אז אני לא רוצה להגיד, אני לא אעבוד איתו יותר לעולם. ביוזמתי, אני כנראה לא אעבוד.
לא תציע אותו.
אני לא אציע אותו. אם עכשיו לקוח יבוא ויגיד, זה מי שאני רוצה.
תשכנעי לקוח. תגידי ללקוח, אני יודעת שאתם חושבים שזה, אבל מאוד קשה לבוא, את תגידי, תעמדי שזה?
לגמרי. אני אעמוד מול הלקוח, ואני אמליץ בכל הכוח, לא, 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 לא לעשות דבר כזה. אם עדיין, אחרי הכל, הם עדיין יתעקשו, לא תהיה לי ברירה.
בסוף הלקוח הוא הלקוח.
בסוף הלקוח הוא הלקוח. אבל להמליץ, אני לא אמליץ על אנשים שהיה לי חוויה לא טובה איתם, בין אם זה בזמינות, בין אם זה באיכות של התוצר, בין אם זה בתקשורת שהיא הייתה פשוט לא נעימה, וגם על הצד השני. מישהו עשה לי קמפיין מהמם, מישהו פרגן, מישהו באמת הרגשתי שהוא, בסוף, מה קונה אותי אצל משפיענים?
מה?
שאני מרגישה שאנחנו במטרה משותפת.
שזה מדהים.
שהוא רוצה שהקמפיין יצליח בדיוק כמוני.
כמה כאלו יש? נגיד, את עובדת עכשיו נגיד 100% מהמשפיענים, כמה אחוז מהמשפיענת מרגישה שמבינים את החשיבות של לעבוד ביחד, של מטרה משותפת, שזה לא אני עכשיו לצאת מדי חובה, אלא מטרה משותפת. כמה אחוז את מרגישה שמהשוק הזה, ממה שאת יצא לך לעבוד?
בא לי כאילו להגיד 20%.
עצוב.
פרגנתי.
זה עצוב.
זה עצוב.
זאת אומרת ש80%, ואני נוטה להסכים איתך, 80% רואים את זה כעבודה, והמחויבות, לפחות בצד שלנו, לא מורגשת, לא מרגישה שעכשיו הוא הולך, מה שנקרא, לעשות את הכל כדי שהקמפיין יצליח. הוא יעשה את הקמפיין.
הוא יעשה את הקמפיין, אבל לא, אני רוצה שהוא ירצה, אם המטרה שלי בקמפיין זה חשיפה ולהגיע לכמה שיותר אנשים, אני רוצה שזה גם יהיה המטרה שלו.
אבל למה זה לא? למה זה לא?
כי הרבה פעמים הם יגידו, אני עשיתי את הסרטון, זה שהוא נניח וסיימנו את הקמפיין, הסרטון עלה לאוויר, והוא לא הגיע להרבה צפיות, והקמפיין לא הצליח. קרה? אם אנחנו לא מקדמים אותו, ואנחנו מסתמכים רק על הנתונים האורגניים, יכול לקרות מצב שאנחנו נעשה סרטון, והרבה פעמים האלגוריתם גם דוחה תוכן שהוא שיווקי.
אז מה תעשי?
במקרים שיש לי מה לעשות, אז אני אעשה, אבל יש הרבה פעמים שאין לי מה לעשות.
יש מקרים שהמשפיען יגיד, בואי אני אפצה אותך, אני אתן לך עוד סרטון, אני אעלה לסטורי.
לגמרי. אם משפיען יבוא ויגיד לי, הקמפיין לא הצליח, זה בסוף המטרה המשותפת שלנו שהקמפיין הצליח. אולי ננסה למחוק ולהעלות אותו מחדש. אולי ננסה...
מרגישה שהוא שותף.
להעלות עוד סרטון.
כן.
אולי ננסה לעשות סטורי. שהם מרגישים שהמחויבות שלהם היא גם לצפיות, כי בסוף שאני סוגרת אתם חוזה, אני לא סוגרת איתם, טוב, סגרנו על 100,000 צפיות. אני סוגרת אתם על סרטון.
אולי זאת הבעיה. אולי השוק בנוי על זה שהם מקבלים את הפיקס פרייס שלהם, על סטורי. במקום שאולי הכסף יהיה על בסיס רמת הצלחה, על בסיס דירוג כמות צפיות, ואז הם מרגישים שיש להם איזשהו צורך גם להצליח בקמפיין, ולא רק אחר, אלא קיבל לי את הכסף על הסטורי, אני, על הסרטון, ואני עושה מה שבא לי.
הלוואי והיינו יכולים לעבוד ככה.
לא אפשר.
אבל אני, מהיכרות, אני פעם ניסיתי לעשות איזשהו מודל עם עצמי, של לנסות לשלם למשפיענים לפי עלות של צפייה.
ומה קרה?
לא שיתפו פעולה.
לא זרמו. מה, הם לא בטוחים בעצמם? הם כאילו לא...
כן, הם לא רוצים להתחייב.
לא רוצים. למה בעצם...
בין אם הוא יצליח ובין אם לא. אני עדיין עבדתי, אני עדיין העליתי.
כן, למרות ששני הפקטורים שאמרת, אחד העבודה שלהם ושתיים זה המדיה, על פקטור אחד, בסוף הלקוח לא קיבל את זה, המדיה לא...
נכון.
טוב, בואי נרים קצת. בואי, כי אני אוהב להרים. בואי נרים, אני אומר, בואי נמצא את ה... כי בסוף מי שומע אותנו גם קודם כל קיבל פה המון כלים לעבודה עם משפיענים, לאיך זה נראה מאחורי הקלעים, והחשיבות בתפקיד הזה, כי יש הרבה לקוחות שאומרים, טוב, אני אסגור מול משפיען, ואנחנו רואים שהוא מסתבך אחרי זה עם המשפיען, ולמה זה חשוב באמת, התיווך הזה, לדעת איך לדבר עם משפיען. בואי נרים קצת למשפיענים שאנחנו רוצים לפרגן להם. דרך אגב, בתחום שלנו, אנשים כאלו שאו שהם באמת מצליחים להניע בני נוער, אנחנו יודעים שהתוצאות שלהם טובות, אנחנו יודעים שכיף לעבוד איתם. למשל, יש לך ככה, בואי ננסה לדבר על שניים, שלושה, שישמעו אותנו ואנחנו מרימים להם.
אוקיי.
זה קשה דרך אגב, זה שאלה קשה או שאלה שאתה אומרת, אני זה קל לי?
זה שאלה קשה כי אני אוהבת הרבה.
אה, את אומרת, אני לא רוצה כאלו שלא נבחר ויעלבו?
לא, כי פשוט קשה לי לבחור.
מה את אומרת?
אני לא חושבת שהם יעלבו.
זה הראשון שקופץ לך לראש.
הראשון שקופץ לי לראש זה אור זאתי.
איזה מלך הוא?
הוא מלך.
שאלת כמה שנים הוא בתחום? הוא היה פה בן נוער בטינק, והוא מלך. דרך אגב, יכול להיות שהוא כבן נוער עבד קשה כדי להצליח, הוא מעריך את זה.
כשדיברנו מקודם על משפיענים שרוצים בהצלחת הקמפיין, הוא היה לי בראש.
הכי מאפיין.
הוא הכי מאפיין את זה. הוא, אני יודעת, מעבר לזה שאני יודעת שאם אני לוקחת אותו לקמפיין, אני בראש שקט. השבוע דיברתי עם אחת המנהלות לקוח פה, שאנחנו עובדים עם אור באיזשהו קמפיין, והיא פה חדשה, וזו פעם ראשונה שהיא עובדת עם אור, והיא אמרה לי, תקשיבי, יש לנו איזה משהו, ואנחנו חייבים שזה יקרה ממש ממש מהר, ויש ככה וככה וככה, ואני אומרת לה, תקשיבי, זה אור, הכל טוב. אני סומכת בעיניי בצורת. אני חושבת שהוא...
עובד קשה בשביל זה.
עובד קשה בשביל זה, והוא בקבועי זמן, קצרים כל כך, סיפק תוצר מדהים, ועשה ראש שקט לכל המשרד, והלקוח מת עליו.
זו תובנה ראשונה. מי שעבד קשה כדי להגיע לאן שהוא הגיע, מאוד מעריך את זה, ויעבוד קשה כדי לשמור על המקום שהוא הגיע.
וגם בסוף, הוא לא דיבה. הוא לא תופס מעצמו. הוא לא חושב שהוא איזה עילוי. הוא הכי בגובה העיניים. אם אנחנו כבר מדברים על קהילת הנוער, הוא הראשון שירצה להיות חלק ולפגוש את האנשים, והוא הכי נחמד בעולם, ולא פגשתי בן אדם אחד שפגש אותו פיזית, והוא היה במלא מפגשים, וכולם אומרים, וואו, איזה בן אדם נחמד, איזה בן אדם מדהים.
שם שני.
שם שני.
תפתיע אותי.
וואי, זה שם עולה, זה שם שם.
זה מעמם. אני שמח שאנשים גם שלא הכירו אותי.
כן.
מי?
זה בא לי לפרגן לו.
זה מי?
קוראים לו שחר חן. אתה מכיר אותו?
לא.
יש לו טיק טוק שהוא נקרא פודיק.
אוקיי. מה, הוא אוכל כאילו?
כן.
אוקיי.
הוא עושה בעיקר מתכונים, תוכן שקשור באוכל. ואני הכרתי אותו לראשונה לא מזמן, שעשינו קמפיין עם הנחמה. אז הוא לא היה מיוצג עדיין, והוא ממש כזה היה יחסית בתחילת הדרך שלו. היום אני כבר מכירה אותו יותר אישית, אז הוא סיפר לי שאת כל העולם הזה של יצירת תוכן הוא התחיל בקורונה, משעמום. ואיכשהו גדל וגדל וגדל, ונהיה היום, יש לו המון המון עוקבים, המון צפיות, יכול להיות שגם אם אני אראה לך אותו, אתה תזהה ואתה יודע מי זה.
לא, אם הוא היה באחד הקמפיינים שלנו, אז ברור, תראה.
כן.
ולמה הפרגון? כי מה?
כשהתעתי לו את הקמפיין, הוא חפר לי. אני חפרתי לו.
מדהים, הוא כאילו התעניין הרבה יותר, מדהים.
הוא ניהל את הקמפיין הזה, אנחנו לא ניהלנו.
שזה סימן מאוד מאוד חשוב.
לעבוד עם השפעה. לגמרי.
שהוא מתעניין, שהוא חופר, שהוא סקרן, שהוא רוצה לדעת.
לגמרי. עכשיו, הוא עשה איזשהו מתכון, עכשיו בסוף אנחנו מקבלים תוצר, אנחנו צריכים לאשר אותו עם הלקוח, אז הוא נותן לי 7 אופציות שונות.
איזה כיף.
אני מצלם לך את זה ככה, אני מצלם לך את זה ככה, אני מצלם לך את זה, שיהיה אופציה לכל דבר, כי הוא אומר, כבר הכנתי את זה, אז בוא נעשה מלא מלא אופציות שונות, שבטוח משהו הם יאהבו, שאתה ממש רואה שמאחורי הדבר הזה, הוא חושב, הוא רוצה להצליח, הוא רוצה שהקמפיין יהיה מוצלח. ומעבר לזה, גם אני סיכמתי איתו, לא זוכר בדיוק מה זה היה, אם זה היה נראה לי טיק טוק וסרטון רילס, אבל בגלל שהוא כל כך רצה שזה יצליח, הוא העלה את זה גם בספר מתכונים שלו.
לארג'.
ובאתר לארג'. שלו. והוא ממש, מדהים. ממש.
שם שלישי.
שם שלישי.
זה, אמרנו שלושה. איזה כיף זה לפרגן לאנשים, גם כיף לשמוע על זה.
נכון.
שם שלישי. תפתיע אותי. אבל מי שאני אכיר.
אני חושבת. מישהו שתכיר.
תיאת מה, אם זה מקשה, אז... שם.
אני חושבת כי בא לי לתת בת.
יאללה.
עד עכשיו נתתי בנים.
נכון. את חושבת על זה דרך אגב הרבה פעמים על התפקיד של ייצוגיות, מגדריות, וכאילו בקמפיינים, כאילו לראות שאנחנו לא נופלים לאיזשהו שטן, זה חשוב לך?
ברור. בסוף חשוב שיהיה נציגות גם נשית, למרות שזה מצחיק, כי הרבה מהגברים הם בכלל גייס. משפיינים, יש ייצוג חזק מאוד של הקהילה. לא תמיד זה משנה לי אם זה בנים או בנות. מישי.
מישי, שם שלישי.
עומר לוי.
עומר לוי.
עומר לוי.
עומר לוי.
איך אפשר שלא להתאהב בו, אומר לוי?
באמת שאי אפשר לא להתאהב בו.
אבל מעבר לזה שהיא, אני חושבת שבעולמות הטיק טוק, אני חושבת שהיא הכי מובילה בארץ היום, מבחינת.
אומר לוי, קודם כל התוכן שלה, אי אפשר לפספס אותו, כלומר.
אי אפשר לפספס אותו. כבר מאוד יש לה שפה שלה, ויש לה את המיקום שהיא תמיד מצלמת בו, עם התאורה הקבועה, עם הפיג'אמה תמיד, אז מאוד, היא מאוד מזוהה עם עצמה. אבל מעבר לתוכן שלה, שבעיניי הוא מצוין, תענוג לעבוד איתה. תענוג. היא שולחת לך את הכל בזמן, והיא ממש, היא מקצוענית ברמה הכי גבוהה שיש. היא קשובה, והיא נעימה. ואני מאוד אוהבת.
אז אור, שחר ועומר, אם אתם שומעים אותנו, אז קיבלתם פה אחלה פרגון, באמת מבחורה שיש לה סטנדרטים מאוד גבוהים.
הם יודעים את זה.
כן, הם יודעים את זה, אה?
הם יודעים שאני מעריכה אותם.
אז קודם כל, הם יודעים שזה, וגם יודעים שיש לך סטנדרטים, וזה אולי אחד הדברים שכיף לי להגיד. אז תודה שפתחת לנו ככה את המאחורי הקלעים של עולם המשפיענים. אני חושב זה נתן לכולם עוד נקודת מבט מאוד מעניינת. וכיף לי שאת עובדת איתנו, וכיף לי שאת פה, וכיף לי שאת זאת שמדברת עם המשפיענים, כי בסוף זה קשר שהוא הדדי, ואת גם הפנים שלנו. אז תודה שככה שיתפת, תודה שהתארחת פה. ועכשיו תחזרי לעבוד.
תודה שאת...
חצי שעה, מה שנקרא. לא עברת שעון, כזה, אז אני יודע שמסיקים, אני יודע שזה.
זהו, נגמרה הפסקה.
תודה רבה רבה, ונתראה בפרק הבא. מי שרוצה לראות אותנו אז ביוטיוב של טינק, וכל השאר כמובן בספוטיפיי ובאפל פודקאסט והכל, אפשר להקשיב לנו בריצה, בדרך והכל, ואני כבר יודע איזה קטעים ניקח מפה לטיקטוק. תודה רבה. אז תודה רבה שהייתם איתי, ואתם כמובן מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרי הפודקאסט לעני הנוער בכל הפלטפורמות האפשריות, ולעקוב אחריי בפייסבוק, באינסטגרם או בלינקדאין. תודה.